טוב, שלום. ערב שבת שלום, חי ורעי. השבת, י' בשבט. י' בשבט זה תאריך חשוב, שבת בשלח, שבת שירה. חודש שבט, בכלל זה חודש של צדיקים, שדומים לעץ, נכון, כתוב, יש בעץ עם עין. אז משה רבנו אמר, האם יש מי שמגן על דורו כעץ? י' בשבט זה כידוע, מועד חסידי, כי ביום הזה נפטר הרבי הרייץ, הרבי הקודם, מחבד, בשנה אחר כך, בתשי"י, הרבי הרייץ נפטר בתשי"י, שנה אחר כך, אחרי הרבה דרמות ועליות וירידות, הרבי התחיל את האדמו"רות שלו. יש פה עניין חשוב, קצת סיפור מאחורי המאמר. יש מאמר ידוע מפורסם, נקרא באתי לגני. המאמר הזה, הרבים היו נוהגים שהם היו כותבים מאמרים לכבוד כל מיני יורצייטים חשובים. יצאת מהבונקר בנפח סוף סוף. איך אתה חיוור. כבוד. עכשיו פה. אז הם היו כותבים מאמרים לכבוד כל היורצייטים, וביוד בשבט זה היורצייט של הסבתא של אדמו"ר הרייץ, הרבנית רבקה קראו לה. אשתו של אדמו"ר מהר"ש. אז הוא כתב מאמר שהכוונה הייתה שהחסידים ילמדו אותו בשבת לעילוי נשמת הסבתא. אבל באותה שבת הוא נפטר בעצמו. הרבי הרייץ היה חולה, כשהוא הגיע לאמריקה הוא כבר היה חולה, בגלל כל התלאות שהוא עבר והרדיפות על ידי הנאצים ועל ידי הרוסים לפני כן, השלטון הקומוניסטי שרדף אותו, ואחרי זה שהוא הגיע לוורשה, אז הנאצים רדפו אותו. ואיך שהוא ניצל, זה סיפור מרתק בפני עצמו, זה לא הזמן כאן לספר, אבל תדעו לכם שהרבי הרייץ, הוא ניצל מהציפור, הרי הנאצים בהתחלה, כשהם כבשו את פולין, אז הם דבר ראשון סימנו את כל המשכילים, אנשי דת, כמרים, רבן רבנים, ורצחו את כולם כדי שלא יהיה כל מיני זה, והם סימנו גם את הרבנים. ולכן הסתירו אותם. הרבי מבלז נס על נפשו, רבי אהרון מבלז, וגם הרבי הרייץ. מה? הרבי אהרון מבלז. יש סיפורים נפלאים על הקשר בין רבי אהרון מבלז והרבי. אז מספרים שהרבי בא לבקר בתור אברך צעיר, הוא בא לבקר את הרבי מבלז בוורשה, והוא לא סיפר לו מי הוא. והרבי מבלז לא היה לוחץ ידיים. הוא היה עוטף את היד במגבת ולוחץ. וכשהוא הגיע אליו, אז הוא הוריד את המגבת ולחץ את היד, ואז הוא אומר לו, מי אתה? אז הוא אומר לו, אני אברך. הוא אומר לו, יונגרמן, אתה לא יכול להסתתר ממני, יש לך יד חמה. מי אתה? אז הוא אמר לו, אני החתן של הרבי הרייץ. הבנתי. אז כל פנים, הוא נמלט מוורשה בסיפור מרתק בפני עצמו. מי שחילץ את הרבי הרייץ זה היה אדמירל קנאריס. הוא היה מה? איך? הוא היה בין הקושרים להיטלר יותר מאוחר. אבל הוא היה באדמירל של הימייה, וכל הדברים האלה, היה ראש מודיעין חיל הים. והוא התנגד להיטלר, איכשהו יצרו שם קשר עם מישהו שהשפיע עליו וכל זה, והם הבריחו את הרבי הרייץ מברלין, זה לא יאומן. כלומר, הוא כאילו, התירוץ היה שהוא קורא לו אליו לחקירה. עכשיו, תחשבו שבכל ורשה מחפשים גרמנים את הרבי הרייץ, אז הוא רק מסתתר יותר ויותר. לקח זמן עד שהצליחו להבין שבעצם זה ההונאה. לקחו אותו ברכב לברלין, וכל מחסום, כאילו ממש לא הארי. וכל מחסום, כן, הוא נדרש לחקירה במשרדי הגסטאפו בברלין, וזה, ומברלין הוא הצליח לברוח לאיזה מדינה ניטרלית, ומשם לארצות הברית. אז כל פנים הוא היה מאוד חולה, אבל הוא לא היה בסכנת מוות. אני חושב שהוא איבד את הדיבור בשנתיים האחרונות, אבל הוא לא היה בזה, אבל בשבת הוא נפטר, זה היה יחסית פתאומי. הפטירה הייתה פתאומית, הוא היה חולה, אבל הפטירה הייתה פתאומית. כמובן היה אלם גדול וכו', יש תיאורים איך ניהלו את כל העניינים הללו, אבל אז מה שהתברר בעצם זה שהמאמר שהוא כתב לזכר הסבתא, זה בעצם מאמר שהוא כתב לזכר עצמו. ולכן חסידים נוהגים לראות במאמר הזה צוואה של הרבי הרייץ לדור שאחריו, שזה בעצם, זה בעצם היה. ולכן זה מאמר מאוד מאוד חשוב, מאוד מרכזי. הרבי היה מלמד את המאמר הזה כל שנה. יש לו מאמר הזה 15 פרקים, 20 פרקים, והרבי היה כל שנה מלמד, נותן שיחה על אחד הפרקים, מלא שהוא הספיק שני סבבים. היום השיחה של השנה זה על פרק תתזיין, פרק 15. פרק תתזיין, סליחה. פרק 15, וכל פעם יש פרקים יותר קלים שאתה פותרים ולגע שם, אבל זה האירוע. בסדר? אנקדוטה מעניינת. מה? של מי? כן, כן, כל פעם הוא היה. אז אנקדוטה מעניינת ביותר, אם תרצו, מעניין אתכם, הרי אחרי שהרבי הרייץ נפטר, וכפי שאמרנו, נפטר בפתאומיות, והוא לא אמר מי ימשיך אותו. עכשיו, החסידים הבינו שזה, ברור להם שזה הרבי וכל זה, הרבי התנגד לזה מאוד, הוא לא רצה את זה, לא התאים לו. והיה עוד גיס, היה גיס מבוגר מהרבי, שהיה נשוי לאחות יותר גדולה, שקראו לו הרב שמריהו גורריה. הרבי היה נשוי לרבנית חיה מושקה, והוא היה נשוי, לא זוכר איך קראו לה. והיה התלבטות, מי ייקח, כן? נגיד, אשתו של הרבי הרייץ, הרבנית נחמה דינה, היא דווקא תמכה בחתן המבוגר יותר. והחסידים שפנים באופן לא, ואמרו, זה את הכל תלוי בנו, אבל בכל אופן הם חיפשו, אמרו, לא יכול להיות שהרבי להשאיר לנו איזה רמז. להשאיר לנו איזה רמז, מה? ואז אמרו, טוב, חייב להיות במאמר הזה, באתי לגני. אז ראו ככה, כתוב, באתי לגני אחותי קלה, והיית במדרש רבה במקומו. אז אחד החסידים, אני לא יודע מי זה, אמר, למה הרבי הרייץ כתב כאן במקומו? מה, למה זה חשוב? איפה, מה זה משנה איפה המדרש הזה נאמר? אז הוא בדק, אז לא היה כמו היום שקל לבדוק בגלל כל התקליטורים וכל זה, הוא פשוט פתח וראה שהמדרש הזה, באתי לגני אחותי קלה, למקום שהיה בו גינונים מתחילה, שתכף נדבר על המדרש הזה, שבתחילה הייתה שכינה למטה, ואז היא עלתה, וכל עד שהורידו אותה, המדרש הזה מופיע בארבעה מקומות, במדרש רבה. מופיע בספר שמות, מופיע בזה, מופיע בארבעה מקומות, ובכל המקומות הוא מופיע מדרש ככה, באתי לגני, ורק במדרש רבה שמופיע על הפסוק בשיר השירים, זה הכוונה במקומו, הכוונה על הפסוק בשיר השירים, כתוב, אמר רבי מנחם, חתני די רבי, זה, באתי לגני. זהו, יש כאן רמז. מנחם, חתן. שירו זה לרבי, זה קצת השפיע עליו. כן, אני צריך רמזים, היום הכל ברור. החליף של מי? לא צריך. קראתי של ביבי, עכשיו אתה שם. טוב. אז זה המאמר. רבותיי, המאמר זה מאמר, אז אנחנו נוגעים כאן במאמר מאוד חשוב, מאוד יסודי, מאוד מרכזי, שקשור ממש למהות תורת החסידות. אז יש כאן, הבאתי כאן כמה פרקים, וגם הבאתי כאן את החלק האחרון, זה השיחה של הרבי על המאמר הזה שנה אחר כך. ממש באתי לגנית אפשר. בוא נגיד כמה מילים בעל פה, ואז נראה כמה הדברים, אתם יודעים כמה הכל אחד בשורש. בסוף אתה רואה שבשורש זה הכל אחד. בפנימיות התורה אתה מגיע לאותה נקודה. מה לב המאמר הזה? אז בואו נקרא. באתי לגני אחותי קלה, היית במדרש רבה במקומו, לגן אין כתיב כאן, אלא לגני, לגינוני. למקום שהיה עיקרי בתחילה. דעיקר שכינה בתחתונים הייתה, ועל דרך עץ הדעת, נסתלקה שכינה מהארץ לרקיע, ועל די חטא קין ואנוש, נסתלקה שכינה מרקיע א' לב' וג', ואחר כך בדור המבול נסתלקה מרקיע ג' לד', וכדאית במדרש רבה, על הפסוק וישמע את כל אלוהים מתהלך בגן, אמר רבי אבא, מהלך אין כתיב כאן, אלא מתהלך, קפיץ ואזיל, קפיץ ואזיל, ואחר כך עמדו שבעה צדיקים, והורידו את השכינה למטה, אברהם זכה והוריד את השכינה מרקיע לשביעי לשישי, יצחק וכולי, עד משה, שהוא השביעי וכל השביעים חביבים, הורידו למטה בארץ. זה הפתיחה. עכשיו, כבר אני עושה כאן איזו הקפצה, שהרבי הרייץ יזהה את הדור שלו בתור הדור השביעי. שביעי למה? תלוי איך סופרים, כן? מה? הדור שלו. לאדמורים. כי אם אנחנו סופרים את האדמורים, מאדמור הזקן, אדמור הזקן, אדמור האמצעי, אדמור הצמח צדק, אדמור המערש, אדמור הרשב, אדמור הרייץ, והרבי הוא השביעי. בסדר? אז הוא בעצם מדבר עליו ועל אלה שיבואו מיד אחריו. עכשיו, זה אירוע קריטי מאוד, כי בעצם, אם אנחנו, זה נוגע ממש בתשתיות וביסודות, ולכן אנחנו צריכים בעצם, סומה לנו להבין, מה נקרא סילוק שכינה, מה נקרא עיקר שכינה בתחתונים, מה, מה, מה כל העניין הזה? אז צריך להבין קודם כל את המילה שכינה, מה זה שכינה? כן? ועשו ממקדש ושכנתי בתוכם. אז המושג שכינה נקרא שהרצון האלוקי, דבר השם, רצון השם יתברך, נמצא ושוכן בתוך המציאות. הוא לא מרחף מלמעלה, הוא לא תחום וסגור באיזשהם תחומי מחיה כאלו מוגבלים, אלא הוא נמצא ונוכח בתחתונים. ולכן הפירוש הביטוי באתי לגני, נכון, אחותי קלה, לא באתי לגן, אלא באתי לגני. מקום שהיה בו גיוני מתחילה. מראש זה מה שהתכוונתי. מראש התכוונתי שהשכינה שלי תהיה בתחתונים, אבל השכינה הסתלקה. מה הכוונה השכינה מסתלקת? שכינה מסתלקת, הכוונה שמתנהלת מציאות תחתונה בעולם הזה, ללא דבר השם. אני אסביר עוד טיפה, אדמור הזקן מדבר על זה הרבה, ועוד מה, 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 מה הרעיון שעומד כאן. נגיד שיש לנו מלך גדול מאוד, מלך גדול וניסה. מלך חם וחשוב. יש לו עיר הבירה, בעיר הבירה, כולם עושים לו כל היום כבוד, יש דגלים ויש כל הדברים האלה. בסדר. אבל אז המלך הזה יום אחד מחליט ללכת ולצאת לסיור בממלכתו, והוא מגיע לזה עיר רחוק, ושם הוא רואה אנשים, שלמרות שהם מעולם לא ראו אותו, ומעולם לא פגשו אותו, הם מאוד מאוד מתאמצים למלא את רצונו. מאוד מתאמצים, למרות שזה מאוד רחוק, הם מאוד מתאמצים למלא את רצונו, מאוד מתאמצים זה, והם קוראים כל מיני ספרים, ואת הכל כאילו מאוד מאוד מעוניינים. אז הוא חוזר חזרה לארמון שלו. ושוב פעם, כל הדגלים וכל התורות וכל החצוצרות וכל הדברים האלו. ממה יש לו יותר נחת? שעשוע ושמחה. מה שקורה בעיר הבירה או מה שקורה בעיר הרחוקים. אומר המלך, זה השעשוע שלי. אז הקדוש ברוך הוא השתבח, זה המשל, בנמשל. מה? אז הקדוש ברוך הוא ברמת הנמשל, יש לו אין סוף מלאכים וריבו מלאכים, אבל כל העניין, כל החידוש, כל הטריק, זה שבעולם גשמי, שיש לו יכולת להיות נפרד מן האלוקות, הוא לא, יש בחירה חופשית ויש יכולת להיות, ושגם הוא הסתתר בעולם הזה, עולם לשון העלם. אין פה השראת שכינה גלויה, אתם יודעים איך מפרשים שהקדוש ברוך הוא קפה על עם ישראל הר כגיגית במתן תורה, איך מפרשים את זה? איך הוא קפה עליהם הר כגיגית? הוא פשוט התגלה, זה הכל. הוא לא צריך לעשות יותר מדי. ברגע שהוא מתגלה, אז לא, אין ברירה, אתה חייב להאמין. נכון? אתה לא, אתה כפוי על זה. הקדוש ברוך הוא פשוט לרגע אחד הפסיק להסתתר. זהו, הוא נמצא, הוא נוכח. זה כמו שאדם יגיד, אין דבר כזה צבע אדום, הוא לא ראה בחיים צבע אדום, אין צבע אדום. יום אחד, בום, הנה אדום. זהו, נגמר הסיפור. אני לא צריך לכפות עליך משהו חיצוני. אבל בדרך כלל הקדוש ברוך הוא, כן, אתה אל מסתתר, אז הוא מסתתר. למה? זה השעשוע. ובעצם יוצא שהתורה היא אפשרות, ניתנת לנו אפשרות, לגעת בכל דבר בעולם, בכל כוח חיים בעולם, בכל תאווה, בכל תכונה, ברמת הפרט, המשפחה היחיד והכלל, ולחוות אותה או להתנהג איתה לפי ערכי הנצח, שזה דבר, אירוע מטורף לגמרי. תחשבו רגע על תאוות המין, יצר המין. אנחנו רואים שגדולי, טוב, לא יודע אם אני יכול לקרוא להם גדולי, גדולי ישראל אצלי זה אנשים, גדולי עולם זה אנשים מוסרים. אבל אנשים שהם מנהיגים וכל הדברים האלו, כמו זבובים, כמו זבובים, הכל אחד מופיע ברשימה יותר שחורה מהשנייה. מסובב את כולנו שנה כמה אדם הוא חשוב ונכבד, והיה נשיא אמריקאי פעם זה, שבתוך הבית הלבן, כל התומת הרעיות שלו היה שם עושה את הכל. והוא לא היה יחיד. מנהל את כולם. באה תורתנו הקדושה ואומרת לאדם ישראל, תקשיב, יש לכל תרת המשפחה. ואתם יכולים שניכם, איש ואישה, גרים באותו בית, לשמור על תערה ועל צניעות ועל קדושה וכל זה. מה זה הדבר הזה? זה לא, יש את הקטע שכאילו, אצל הנוצרים, לא, יצר המין מקולקל, אז לגמרי לא, כמובן זה שקר, כן? אז כאילו, זה, לא, לא, ודאי, יצר המין הוא ברכה, הוא שמחה. לא רק בגלל ילדת הילדים, התולדות, אלא דבק באשתו, השמחה. אתם תנהלו אותו ולא ינהל אתכם. זה יצר חשוב, אבל תשתמשו בו רק בקשר של ברית, עם נאמנות, בין איש לאישה, עם מסגרת של מחויבות נפשית וכלכלית וכו'. לתוך הדבר הזה יהיה גם את הקרבה הגופנית. מצוין. אני זוכר שלפני כמה, הרבה שנים הייתי במילואים, היינו בג'אליס, מעל קירת ארבע, יש איזה גבעה כזאת ג'אליס, עשינו ליוויים כל הגזרה, והיו שם חבר'ה שבעצם פעם ראשונה בחיים שלהם פגשו אוכלוסיית מתנחלים, איך קורא לזה. אז הם ראו איך נראות אנשים, הולכות בצניעות וכל הדברים האלה. אז אני זוכר שדיברתי עם אחד בסיור, והתחיל להתעניין ולשאול במה זה, ואיך קורא. ואז איך שהגענו לענייני טהרת המשפחה, והוא לא האמין לי, הוא פשוט לא האמין לי. לא, לא, הוא אומר לי, אין מצב, זה, אתה לא יכול להיות, אתה מדבר, אין דבר כזה, לא יכול להיות. לא, אתה, מה אתה, לא. טוב, טוב, אין לי איך לשכנע אותך, אבל... לא, הוא לא האמין שדבר כזה אפשרי. אז באתי לגני, נתתי דוגמה כזאת, גם ענייני כסף. כסף. כסף הוא אנשים, נכון? לגשת לענייני כסף ממון מתוך נקיות וטהרה, מה שלי, מה לא שלי, מה שלי אני שמח בו, צדיקים המונם חביב עליהם, מה שלא שלי אני לא רוצה בו, זה של מישהו אחר. עיקר שכינה בתחתונים. וכששכינה מסולקת, זה בעצם אומר שהעולם מתנהל בהפקרות, בדרך כלל לפי היסודות היותר נמוכים של האדם. לפי התאוות ולפי היצרים וכו' וכו'. עכשיו, מה הבעיה? למה המאמר הזה הוא מאמר דרמטי ביותר? כי כשאנחנו בגלות, לאורך 2000 שנות גלות, קורה בדיוק הפוך. קורה בדיוק הפוך. המציאות היא כל כך עוינת את הקדושה, שעם ישראל מכריז, עם ישראל כולו מלא עדינות, כולו מלא צדקות וכל זה, ואז הוא פוגש את האימפריה הרומאית. ואומר לך, אתה יודע, בוא נראה לך, האימפריה הרומאית, בוא נראה לך מה המשחקים שלה, מה היא, הרי בסוף, כאילו ספורט ואומנות, זה כמו חלון ראווה של תרבות. אז בוא תראה את חלון הראווה של רומא, איך זה נראה? מה הספורט המרכזי? שפיכות דמים. כן, גלדיאטורים. אז עם ישראל אומר, אוקיי, מסתכל בחוץ, וואה, אסון נורא, האנושות השתגעה לגמרי, עם ישראל מכריז מצב חירום, ונכנסים למצב של התכנסות פנימה, סגירת כל החלונות, והתכנסות פנימה. אתם מבינים את העניין? מפתחים אוטיזם חזק למציאות, כי אחרת לא נשרוד. לא נשרוד. אתה מסתכל בחוץ, אתה אומר, אם אתה אומר, אוקיי, אני אסתכל בחוץ, מתי הקדוש ברוך הוא יתגלה? מתי תהיה השראה שלך? אתה מסתכל, אתה אומר, אין סיכוי, הכל... המציאות כאילו לא מתקשרת עם השאלה, הכל מלא רצח, גניבה, גזע, כאילו, האנושות עורקת את עצמה, הכל ו... אז אפשרות אחת זה להתייאש, אפשרות שאלה זה להגיד, אוקיי, אני לא מתייחס לזה. אני מתנתק מנתק מגע מהסביבה, מתכנס פנימה בצורה חזקה מאוד, ממשיך, כרגיל. 4 כוסות, פסח, עושה הסבה, בין חורין פה, בין חורין שם, כאילו... טוב, אבל זה... זה לגלות. ברגע שמגיע הדור השביעי, דור של גאולה, אז מה קורה בעצם? צריך לחזור לפתוח את החלון ולהסתכל החוצה ולהגיד מה? אני צריך לצאת החוצה ו... הסכנה לא חלפה, אבל מה? גילוי. זהו, אני כבר לא יכול להסתגר. ותחשבו שהתורה הזאת, המאמר הזה נאמר שנייה לפני, או קצת אפילו בתוך, אבל שנייה לפני שהעולם מתחיל להתפוצץ בידע, ביכולות, בכל מיני... מה היחס כלפי הדבר הזה? הסתגרות, פחד ויראה, או אמירה, אין דבר שבא לעולם שהוא לא כוח אלוקי, שמאיר בתוכו אור אלוקי, ואני צריך מה? לגלות את האור הזה. לגלות את האור הזה, זה בין אם זה, אם אני משתמש בזה לצד הקדושה, או בין אם אני מאיר את הדבר הזה בעצמי, על ידי שאני ממלא אותו ברצון השם יתברך, ולכן על זה הדרך. ולכן התחלתי להגיד לכם שבעומק, בשורש, זה נראית לי תורה שמאוד מאוד קרובה לרב קוק. בהרבה מאוד מובנים, כי שתי התורות האלו, גם מאמר בתי לגני וגם התורה של הרב קוק, מתייחסות למציאות החומרית, הגשמית, באופן, לא רק באופן חיובי, אלא בתור גילוי אלוקי. גילוי אור אלוקי. כלומר, אין תנועה, אין פיתוח טכנולוגי, אין... בלי להתנצל, בלי... לפני שנתיים הייתי במרכז של חב"ד, ב-770, במרכז מדיה שלהם, עשו לנו שם סיור. אז מי שהעביר את הסיור, זה חב"דניק נמרץ. הוא אמר, טען בכל תוקף, אמר, אנחנו הוובסייט הראשון בעולם. לפני יהו, אנחנו היינו. הוא אמר, כאילו, מיד. לא יכול להיות שבא כוח לעולם, שמקשר בבני אדם, שהוא לא בא מראש תכליתו להפיץ דבר השם ליהודים ולאינם יהודים. אז זה מיד. ובלי להתנצל, בלי טוב, אם זה כוח אלוקי. ובעומק זה מאוד מאוד מתכתב, אני חושב, עם הגישה... בית המדרש של הרב קוק, שרואה במציאות לא איזה תקלה שצריך להתגבר עליה, או משהו שצריך להסתגר מפניו, אלא מה? ברכת השם. צריך לגלות אותה, צריך לחשוף אותה, צריך, בסדר, זה לא יקרה מאליו, אבל זה לא איזה אירוע שהוא תקלה שיש להתגבר עליו, אלא זה אירוע שהוא, שהוא ברכה. יפה. אז בואו נראה עוד טיפה. הפסקה השנייה, עיקר, זה לא לפי הסדר, טיפה צמצמתי. עיקר גילוי אלוקות היה בבית המקדש, הכתיב, עשו לי מקדש, הכתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. וזהו, צדיקים ירשו ארץ, וישכנו לעד עליה. צדיקים ירשו ארץ שהוא גן עדן, מפני מה לפי שהם משכינים, היינו ממשיכים, בחינת שוכן עד מרום וקדוש, נכון? שוכן עד מרום וקדוש זה ביטויים כמה הקדוש ברוך הוא נשגע ועליון וכו'. בגילוי למטה, שיהיה בגילוי למטה. וזהו, באתי לגני, לגינוני, למקום שהיה עיקרו בתחילה, ועיקר שכינה בתחתונים הייתה. עיקר שכינה, זה מדהים. יש שכינה גם בעליונים, אבל העיקר זה פה. אנחנו הכתובת. זה האירוע. כאן, פה, במציאות, בעולם העשייה, שנקרא אף, אתם מכירים, כל הנברא. מה? לכבודי, ברתי ויצרתי ואף עשיתי. כל הנברא לכבודי זה עולם האצילות, פרטיב זה הבריאה, יצרתיב זה יצירה, עשיתיב זה עולם העשייה. אבל כתוב אף עשיתיב, שעולם העשייה נקרא אף, חרון אף, חרונו של מקום, חרון אף של מקום. כי העולם הזה הוא מלא בעיות, מלא ניסיונות וכל זה. אבל אומרים, אוקיי, זה נקרא חרון, חרן. מה התפקיד שלנו? להפוך את חרן לרינה. איך הופכים את חרן לרינה? מה צריך לעשות לחטא? להפוך את החטא להי, איך עושים אותה? צריך לשבור לה את החלק העליון, ואז היא נהיית היי. כלומר, להכניס לתוך החטא, לתוך הבית הזה שנקרא העולם הזה החומרי, תכניס לו את האור האלוקי, ואז אתה הופך את החרן לרינה. אתה לא מוחק את החרן, אלא החרן עצמו, כשהוא מואר באור אלוקי, נהפך לרינה. רינה, זה שיר גדול, השם יתברך. אהבת? לפנים. אני מביא פה חומרים חזקים שנבדקו לפני, דרך, אני לא מביא פה דברים לא מנוסים. קבל אצלי, הכל טרי. יש רבי שלום חיים מפנק אותי כל פעם, אני חייב... יוסף חיים, מה אמרתי? שלום חיים. בסדר? אז זה אירוע מכונן, הדבר הזה. עיקר שכינה ודירה בתחתונים. אז... אני אתן דוגמה. תראו, בעיניי, אחד הסדרות ספרים הכי רדיקליות, הכי דרמטיות, שמבטאות את עיקר שכינה דירה, בתחתונים, זאת סדרה מאוד, סדרת ספרים תורנית, הכוונה, מאוד נראית כזה קונבנציונלית לגמרי, אבל היא, לדעתי, היא המהפכה. זה נקרא תחומין, שמעתם על תחומין? כמה כרכים כבר יש? אז 30 ומשהו, אני חושב. נכון? אז מה? יותר, אולי 40, לא זוכר. יש לי אפילו מאמר שם, זכיתי לכתוב מאמר שם. למה? אתה עובר, תבוא רק על התוכן העניינים. ותראו כמה תורה ודירה בתחתונים, דירה בתחתונים, כבר רצון השם, בעניינים זה יש, מאז שא', עם ישראל חזר לארצו, וב', מאז שהתחילה כל ההתפתחות הטכנולוגית וכל הדברים האלה. מה אומר השם לגבי בשר מתורבת? מה דבר השם לגבי תרומת איברים? מה דבר השם לגבי פיתוחים רפואיים? לגבי כל דבר שיש, טק, טק, מה, מה, מה. וכך אחרי כך, כל שנה יוצא מאמרים ברפואה, במשפט, בכלכלה, בחברה, בסוציולוגיה, במיליון דברים. מה דבר השם? האם יש לקדוש ברוך הוא משהו להגיד על סל התרופות? יש לו מה להגיד או לא מה להגיד? מה קודם למה? תרופה, הזכרנו את זה, תרופה יקרה מאוד, אבל היא תועיל להמון המון אנשים, או תרופה יותר זולה, אבל היא תועיל לקבוצה יותר קטנה. יש שיקול לדעת. מה דבר השם? עיקר שכינה בתחתונים, זוכר, לסוף מקורות. נגיד, נדמה לי, אני לא רוצה, אל תפסקו עם זה הלכה למעשה, כן, אבל יש דיון, האם בשר מתורבת הוא בכלל בשרי? האם זה בשרי בכלל? או שהוא פרווה? מביאים כל מיני ראיות, אז מישהו הביא ראיה מטבל. אם אדם זורע חיטה שהיא טבל, יש חיטה שלא אופן, הוא זורע, מה? האם מה שיצמח, הוא גם כן יהיה כולו טבל, או שלא, שמה שיצמח זה, כאילו, מה, סוגיה, זה מרתק הדבר הזה, אתה עובר דבר, כמובן, סוגיית התחילת, בציצים, כל מיני דברים שהמציאות מתעוררת לחיים, אחרי 2000 שנה שהעולם היה רדום, לא רק עם ישראל, גם העולם היה רדום, המציאות מתעוררת לחיים, עכשיו, מה אומר דבר השם על הדבר הזה? זה מותר, זה אסור, זה מצווה. תחיית המתים, עיקר שכינה בתחתונים. ולכן, זו הסיבה, אגב, שגם חב"ד, אני חושב, גם הבאים בבית הרב קוק, לא מפחדים. הפחד זה לא מדיניות, כן? כשאתה קורא לעצמך חרדי, אתה בעצם הגדרת מראש, אתה בעמדת מגננה, וכל קו הגנה סופו להיפרץ. למה צריך לפחד? לא צריך לפחד, צריך מה? להסתער על המציאות, לכתחילה, למלא אותה בקדושה. וזו הסיבה שיחסים, כמו שאמרנו, מסתכלים בעין טובה ובחיוב, על כל דבר, כי בעצם כל דבר הוא כוח אלוקי, וזה הפסקה הבאה, והעניין הוא, והנה תכלית הכוונה בבריאה והתאבות העולמות, דנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים. שיהיה גילוי אלוקות למטה על ידי עבודת האדם. אדמור הזקן אומר ששני בני אדם באים לבית דין, בית דין של רבנן, כן? ויש להם סכסוך ממוני, והם צועקים, טענות מכאן, טענות משם, מיגו וזה, בסוף הדיינים פוסקים מה שהם פוסקים. אז אומר אדמור הזקן, האור האלוקי שמתגלה באמצעות טענותיהם של בעלי הדין, וההתלהטות שלהם הוא גדול לאין שיעור מהאור שמתגלה מהפסק של הדיינים שנלקח מאיזה גמרא. כי איפה זה יותר בתחתונים? אצל מי? אצל הדיינים או אצל המדיינים? הדיינים, זה המדיינים שם. בסוף המדיין הזה שהוא בטוח שהצדק איתו, אבל אמרו לו, תקשיב, דבר השם אומר שהצדק עם השני, והוא מקבל את זה על עצמו, זה אור אלוקי הכי גדול. ולכן, אחת התפילות המרכזיות, שהגאון מבין לדבר על זה הרבה מאוד, שחלק גדול או סימן מרכזי בסימני הגאולה זה, והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. נכון? ואחרי כן יקרא לאחיר הצדק יראה נאמנה, שהמשפט חוזר, כי המשפט זה כאילו סי האדירה בתחתונים, וזה שם אנשים מגיעים, אם אתה הכל נחמד, וכולם אוהבים אחד את השני, והכל זה פרחים ושושנים, אז הכל סבבה. אנשים מגיעים בית משפט, כי הם בסכסוך, כי הם במריבה. ואם שם אתה אומר, לא, אני רוצה, באתי לכאן, כי אני רוצה את הכסף שלי, ואני רוצה את הכסף שלי רק אם הקדוש ברוך הוא יגיד לי שזה שלי. אם לא, אז לא. או, חשמל באחד, מאוד מעניין. דירה בתחתונים. אז המשפט הוא אחד הביטויים החזקים ביותר לעניין הזה. אז הוא אומר, העניין הוא דיני תכלית הכוונה בבריאה והתאבות העולמות, ונתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. התברך דירה בתחתונים. שיהיה גילוי אלוקות למטה על ידי עבודת האדם. על ידי התקפיה והתאפחה. דנשמה תרד למטה להתלבש. כן, התקפיה, כן. להסביר, אין בעיה. התקפיה זה שלוקחים את הרע, קופים אותו, סור מרע, עושים טוב. זה התקפיה. התאפחה זה שהופכים את הרע בעצמו לטוב. בסדר? ניתן דוגמה, כי בלי דוגמאות שום דבר לא מובן. תורת הקבלה היא לא בגלל שהיא רק משה קיבל תורה מסיני ובשרה, זה כל התורה כולה, גם את הנגלה. תורת הקבלה זה כדי להבין אותה צריך לעשות הרבה הרבה הקבלות ודוגמאות. אז נגיד, הזכרנו את יצר המין. רווק, הוא מפעיל על יצר המין, התקפיה. הוא כופה את היצר הזה, לא, לא עכשיו. עד ש... וכשהוא מתחתן, הוא עושה לו התהפכה, נכון? אותו יצר שבעבר... משך אותו לזה. עכשיו אותו יצר, הוא משמש אותו למה? לדבקות, הוא משמש שניהם, לדבקות, לקדושה וכו' וכו'. בסדר? אז אתה יכול לכפות משהו על ידי סור מרע, ואתה יכול את הדבר הזה בעצמו להפוך לטובה. בסדר? נגיד, אומנים. אומן בהתחלה, זמר שחוזר בתשובה. אז בהתחלה הוא עושה התקפיה, והוא מפסיק להופיע. בהמשך, שהתהליך תשובה שלו נהיה יותר בוגר ויותר שלם, הוא עושה התהפכה, והוא לוקח את כוחות הנגינה. היצירה והאומנות שבעבר שימשו אותו למה ששימשו אותו וכו', ועושה להם עכשיו התהפכה לטובה, אבל זה אותם כוחות, אבל הפעם הם שורשים בקדושה. שנשמה תרד למטה להתלבש בגוף ונפש הבהמית, והם, הגוף והנפש הבהמית, יעלימו ויסתירו על אור הנשמה. ובכל זאת, תפעול הנשמה ברור וזיכוך הגוף ונפש הבהמית, וגם חלקו בעולם של האדם. וזהו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, ועל ידי העבודה, בעבודת הבירורים, בבחינת התקפיה והתאפחה, כן? מלאכת בורר, מה אוכל, מה פסולת, את הפסולת אני דוחה, את האוכל אני לוקח, יש גם עבודת הייחודים, אפשר להגיד שהתקפיה זה בורר, והתאפחה זה ייחוד, זה מייחד. וכמאמר, כדתקפיה סיטרה אחרה, הסתה לקיקר דקות שבריחו בחולה אלמין, יפה מאוד, כשקופים את העץ הרע, כבודו של הקדוש ברוך הוא מתעלה. יפה. עכשיו הוא, במאמר עצמו, הוא ממשיך לדבר על כך, שכשבני אדם עושים חטאים בעולם הזה, בעצם זה שטות. זה דבר מוזר מאוד. למה? כל המציאות של העולם הזה נבראה בשביל מה? כדי להאיר את האור האלוקי בתוך המציאות החומרית. ועכשיו שאתה יורד לעולם הזה ונמשך אחר המציאות החומרית, זה סטייה מהמטרה. לכן הוא מביא כאן, אין אדם חוטא, אני כן נכנס ברוח שטות, סטית מהמטרה המרכזית, כאילו, התבלבלת לגמרי. כל המטרה של העולם הזה זה כדי שתאיר את האור האלוקי. הקימו את המציאות החומרית כדי שהאור האלוקי יאיר בתוכה. ועכשיו מה עשית? זנחת את האור האלוקי ואתה רק משועבד למציאות החומרית? לא טוב. אז הוא מעריך להסביר למה זה נקרא רוח שטות, כי זה בעצם סטייה המטרה, אבל אז הוא אומר שזה עוד דוגמה נפלאה לאיך אין דבר בעולם שנברא לבטלה. גם הבדיחות לא נבראו לבטלה. גם השטות לא נבראה לבטלה. כי כמו שיש שטות דה סיטרה אחרא, יש גם שטות דה קדושה. מי זה הרב הגדול שהיה משתמש בשטות דה קדושה? רב אמנונה. רבי אבאו, סליחה, מה? כן, והיה עושה, הוא אומר את זה כאן, נכון? היה עושה כל מיני קונצים לפני הקלה, וכשהוא נפטר, היה עמוד הדנורה לפני מיטתו, ואז אמרו, אהן אלי שטוטי לסבא, ויש שגרסו, אהן אלי שיטתי לסבא. הועיל אלו השטוט שלו שמה, שהופיע עמוד הדנורה, לפני מיטתו. למה? רבותיי, מה מצחיק בבדיחה? המהפך. בדיוק, הפרדוקס, המהפך, זה מה שמצחיק בבדיחה. זה מה שמצחיק. זה כל העניין אמרנו בעולם הזה. לא רק התקפיה, אלא התהפכה. תהפוך את זה, זה מצחיק. זה בדיחה. כלומר, המטרה היא שאנחנו נספר את העולם הזה, נפגוש את העולם הזה כסוג של בדיחה, ומשהו שנראה לנו כדבר שהוא יכול להיות שלילי ומושך כלפי מטה, אנחנו נגלה איך הוא בעצם, יש בו אור אלוקי, והפכנו אותו. נכון? אחד הדברים הכי מצחיקים, נגיד, ביציאת מצרים, זה פרעה. פרעה הוא מצחיק, למה? כי הוא, אם היינו מראיינים אותו בזמן אמת, נגיד גם משהו על הפרשה, אמרו לו, אדוני, פרעה, מי אתה? זאת אומרת, אני מגן על המצרים, אני אראה לכולם מה זה, אני יעקב את העברים. אנחנו אומרים לו עכשיו, ממבט של 3,337 שנים, פרעה, אתה לא יודע, אבל אתה היית השחקן המרכזי בהצגה שלנו בכלל. בזכותך, איזה ליל סדר יש לנו, איזה תענוג, כמה הצגות אפשר לעשות לילדים, כמה מכת דם, צפרדע, נכון? בדיחה, פרעה הוא הבדיחה, נכון? ולמען תספר באוזני בנך ובן מלך, את אשר התענתי במצרים. אז זה נקרא התהפכה. אז ככה הוא אומר כאן, והנה כשם שיש הטיה למטה מן הדעת, שאדם נמשך אחר המציאות החומרית, שהיא נקראת בשם שטות דקליפה, הנה כמו כן, ישנה הטיה למעלה מן הדעת, והוא שטות דקדושה. בעניין עוד אמרו חזל, אמרו עליו על רבי יהודה ורבי אילאי, זה רבי יהודה ורבי אילאי, סליחה. כן. שהיה נוטל בת של הדס ומרקד לפני הקלה. רב שמואל בר יצחק מרקד התלת, עושה ג'אגלינג. אמר רבי זרע, מחספן סבא, מה, אתה עושה בושות? שמזלזל בקבות תמידי חכמים ונוהג קלות ראש בעצמו. כי נח נפשי, הפסיק עמוד הדנורה בין דידי לכולי אלמה. למה? כי הוא מתח את זה עד הקצה האחרון. הוא אמר, הרבי שמואל בר יצחק, רגע, יש בדיחות בעולם, יש ג'אגלינג בעולם? ג'אגלינג, מה זה קשר לקוידש, זה לא קשור, אני אקח את הג'אגלינג לקדושה. הייתי פעם בהצגה, לפני כמה שנים, פעמיים באותה הצגה, הוא עושה אותה עד יהודי מתוק שקוראו לו ניצן אס, שהוא בעל תשובה, ולפני שהוא חזר בתשובה הוא היה אומן ג'אגלינג, ברמות מטורפות. אתה מכיר את ההצגה שלו? באמת, עושה ג'אגלינג הזוי. אז אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא בנה הצגה על מעשה מעבילת בת מלך של רבי נחמן, אבל כל ההצגה זה ג'אגלינג. וואו, אני בחיים לא שמעתי פירוש כל כך מדויק למעשה מעבילת בת מלך. זה היה כאילו הוא עומד על כזה כדור, וצריך לשמור, לא ליפול ולזה, ולא להירדם, ואז כאילו איך אתה נרדם כשאתה עושה זה, וכל הזמן הוא מעלה את זה עוד ועוד, עוד רב, בסוף הוא עם חד אופן ותלת זה, וכך עושה. אתה אומר, שמע, אין דבר בעולם שהוא לא קשור לקדושה. אז מכיוון שרב נחמן, רב שמואל בר יצחק, לקח את זה עד הקצה האחרון, אז הוא זכה לעמוד הדנורה בינו לבין כל העולם. אמר רבי זרע, אהן אלי שוטה לסבא, שוט של הדס, הם רקד בו, ויש אומרים, אהן אלי שטוטה לסבא. הוא לקח את השטות והעלה אותה לקדושה. דשטות זוהי למעלה, הוא עניין למעלה מן הדעת, שהיא מדרגה גבוהה ונפלאה מאוד מאוד, איש ואישה הרי זכו שכינה ביניהם, איש הוא יוד ואישה יש, והי, וכאשר זכו וכו', אם כן הרי זה מדרגה גבוהה, לכן בשביל זה זכה לגילויים נעלים ביותר, להפסיק עמוד הדנורה וכו'. עכשיו, המאמר זה מאמר ארוך, הבאתי לכם פה חלק ממנו, אבל כמו שאמרתי לכם, זה ברור שאחרי שהרבי הריאץ נפטר, אז מי הכתובת של המאמר? אלה שיגיעו מיד אחריו. ולכן זה מאוד מעניין לראות את השיחה של הרבי שנה אחר כך. והנה, זה חלק מהשיחה של הרבי. הרבי אומר, אוקיי, אז הוא מדבר אלינו. אנחנו הדור השביעי. נכון, כתוב, בא משה, נכון, כי עד, בפסקה הראשונה, משה הוא השביעי, וכל השביעים חביבים, הורידו למטה בארץ. מה זאת אומרת שכל השביעים חביבים? רבי כאילו אומר להם, זה השליחות שלנו, השליחות שלנו, הדור שלנו זה להוריד שכינה לארץ. בכל העניינים. אתם יודעים שהגיע, אחד הסיפורים, אחת הדוגמאות, הגיע ברוך נחשון, שהיה בעל תשובת צייר. הוא הגיע לרבי, הוא צייר, מה הוא יעשה עם זה? מותר להיות דוס וצייר? היום זה כבר פשוט, נכון? אז הרבי קרא לו, שלח אותו ללמוד ציור. בניו יורק ושילם לו על זה, על הלימודים, אמר לו בסוף, הוא אומר לו, תקנו כבר את עולם הנגינה, תקנו את, הזה, את הציור עודות תקנו, לכת את זה, הוא אומר, בסוף שנה תעשה תערוכה, והרבי בא לתערוכה שלו. בא לתערוכה שלו, שכל דקה הייתה אצל הרבי ספורה. נדמה לי שבכל הציורים שלו יש חסידים כאלה מרקדים, זה הייתה עצה של הרבי נתן לו, בכל ציור תשים איזה חסיד רוקד. עכשיו הוא משם עשה מזה דברים נפלאים, הוא צייר את כל ספר תהילים. אתם מכירים את התהילים של קורן? היפים האלה, מכירים? יש לכל פרק ציור. זה מלא חיות, מלא שמחה, מלא תנועה, מלא אמון, מלא אופטימיות. זה נקרא דירה בתחתונים. אין דבר שהוא לא. יש ציורים שאתה מסתכל בעל חל... לא יודע, כשהיינו ילדים, אתם זוכרים את זה? היה תמונה שהייתי רואה אותה בכל החדרי ילדים של איזה ילד מדוכא, בוכה. מה זה הדבר הזה? דור שלם דיכו לו את החיים. גם אצלנו זה היה בבית, לא מבין את הדבר הזה. אחד כזה עם עיניים כחולות מבעוס של החיים. כן, כזה עם דמעות. יו, זה דיכאון, אני זוכר את התמונה הזאת. לא יודע, דמי, צריך להעיף אותו. אז תראו מה הוא אומר. והנה מלשון חזל, שכל השביעים חביבים, ולא כל החביבים שביעים מוכח מזה, שעיקר המעלה הוא שזהו שביעים, כפי שהוא שביעים, מצד זהו חביבותו. היינו, חביבותו אינו מצד עניין התלוי בבחירתו ברצונות, לא תלוי דווקא בנו, אלא זה התקופה. יש כאן עידן שבו הכל הולך להתפרץ, להתפוצץ, יהיה כאן שפע של מידע, של כוחות, של יכולות. יכול להיות שאתה אומר, שמע, אני מצד עצמי לא ראוי, ראוי, לא ראוי, זו התקופה שאתה חי בה. ועבודתו, כי אם זה שהוא שביעי, שזה בא מצד התולדה, ובכל זה, הנה כל השביעים חביביים, ולכן זכה משה שניתנה תורה על ידו, והנה ביאר אדמו"ר הריאץ, בבואו לאמריקה, שגם בעניין השביעים חביביים ניכר מעלת הראשון, שהרי כל עניין השביעי שהוא שביעי לראשון. וביאר אז מעלתו של הראשון, שזה אברהם אבינו, פני עבודתו, הייתה מסירות נפש, ולא מסתכל, זה שביעי לראשון. אז הראשון היה במסירות נפש ותוספת מרובה, זה אברהם אבינו, והשביעי ייקח את המסירות נפש והתוספת הזאת, אבל ייתן לה וקטור חזק מאוד לאן? בום! כלפי מטה לארץ. טוב, אני קצת מדלג. כן, רבי עקיבא. והמסירות נפש של רבי עקיבא, יש פה ביידיש, אתה ודאי יותר טוב ממני, וכו' וכו'. אני הולך כאן לפסקה האחרונה. בכל מעלת השביעי, הוא שהוא שביעי לראשון, ועבודת ושליחות הראשון, אל תקרא ויקרא לה ויקריא, וזה החייבות של השביעי שהוא ממשיך שכינה, ולא עוד אלא שממשיך עיקר השכינה, ועוד שממשיך בתחתונים. והנה, וזה הקריאה של הרבי, ממש בשנת האדמורות הראשונה שלו, ואגב, זה גם מסביר את העניין של השליחים. כי עד הרבי לא היה כל כך שליחים. חבדניק היה או משכיל או עובד. אבל אם עכשיו צריך להפיץ את האור האלוקי בכל מקום, אז צריך גם בני אדם שיעשו את זה. אז הוא מתחיל לשלוח אנשים לכל מקום. והנה זה טובים מכל אחד ואחד מאיתנו, דור השביעי. וכל השביעים חביבים. דעים היות שאנחנו דור שביעי, הוא לא על פי בחירתנו ולא על ידי עבודתנו, ובכמה עניינים אפשר לא כפי רצוננו, אולי היינו מעדיפים להיות באיזה דור אחר. מכל מקום, הנה כל השביעים חביבים. שנמצאים אנחנו בעיקות הדמשיכה, בסיום הדעיקווה, והעבודה לגמור המשכת שכינה. ולא רק שכינה, כי אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא. זה העיקר. זה המלך. שנזכה לזה אמן ואמן. שנזכה לפאר את הגן של המלך. יצקו וימצאו. שבת שלום רבותיי.